ספר התורה מצאתי, על רפורמת יושיהו, חלק ב'.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. א' באייר, שנת 2646, לתחילת פעילותו הנבואית של ירמיהו. אותו נזכיר במהלך הפרק. שם הפרק, ספר התורה מצאתי, על רפורמת יושיהו, חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה, ובחסות דוקטור ירון הראל, תומך הפטריון היקר. במהלך השיפוץ במקדש, נמצא ספר תורה כזכור. ציטוט, ויומר חלקיהו הכהן הגדול, על שבן הסופר, ספר התורה מצאתי, בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. סוף ציטוט. שפן, קראוי לסופר יודע קרוא וכתוב, קרא את הספר, והבין שיש לו משהו הדורש התייחסות של המלך. ציטוט. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר ויומר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושה המלאכה המופקדים בית אדוני. ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לחלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. סוף ציטוט. שפן הסופר הבין מה חשוב למלך יושיהו. קודם כל דיווח מהשטח מה קורה במקדש. ואחר כך, כבדרך אגב כמעט, נמצא ספר. זה עדיין לא ספר תורה, אלא ספר כלשהו. שפן קרא את הספר בפני המלך. איננו יודעים מה תוכן הספר, אבל תגובת המלך יכולה לרמוז לנו על השפעת הספר על יושיהו. ציטוט, ויהי כי שמוע המלך את דברי ספר התורה, שימו לב פה זה כבר ספר תורה, ויקרא את בגדיו, ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך למור. לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה. כי גדולה חמת אדוני אשר היא ניצתה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. סוף ציטוט. העובדה ששפן הקריא למלך את תוכן הספר, שימשה הוכחה בידי אחדים לכך, שיושיהו לא ידע לקרוא, ומכאן הם הפליגו לגבי אחוז יודעי הקרוא והכתוב, בעת ההיא. לדעתי, יושיהו פשוט התעצל, והיה לו נוח שמישהו אחר יקריא לו. גם ליהויקים בן יושיהו יקראו את המגילה של ירמיהו. אם כי, שם זה נגמר בשריפת המגילה. תוכן הספר היה כה מזעזע, עד שיושיהו קרא את בגדיו. קריאת בגדים היא סימן ידוע לאבל. כך אחאב לאחר תוכחת אליהו בחרם נבות. ציטוט, ויחי שמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום וישכב בשק, וילך את. סוף ציטוט. עוד לא ברור מה כתוב בספר שנמצא, אבל תגובת המלך היא לשלוח משלחת לדרוש את אדוני בשל תוכן הספר. השערה סבירה היא שהמלך הבין שהוא ושאר העם חטאו בצורה חמורה. חטא כזה שהעונש האלוהי יהיה גדול, מפחיד ואכזר. המשלחת יצאה לדרך, ציטוט, ואלך חלקיה הכהן, ואחיקם, ואחבור, ושפן, ועשיה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים, במשנה, וידברו אליה. סוף ציטוט. המשלחת הגיעה אל חולדה הנביאה. שימו לב כמה חיות יש פה. אחבור שהוא אחבר, שפן שהוא שפן, ואל תתבלבלו עם ארנב בעל האוזניים הארוכות, וחולדה. ממש משפחת המחרסמים. ראוי לציין שחולדה היא אולי נביאה, אבל כדי שלא נתבלבל, מזכירים מיד מי בעלה ומה תפקידו. מדובר באחד ממשרתי המקדש, האחראי על בגדי הפולחן אותם לבשו הכהנים. המלביש הרשמי של המקדש, אם תרצו. חולדה ישבה במשנה, כלומר הרובע החדש בגבעה המערבית, הרובע היהודי והרובע הארמני של ימינו. יקום המאזין חד הזיכרון, במקרה זה דוקטור יגאל בינון מחבר הספר קיצור תולדות אדוני, ויאמר, רגע, מדוע שלחו אל נביאה אלמונית ולא חשובה בעליל? ואחת מחמש נשים שהוכרזו כנביאות בתנך, האחרות הן מרים, דבורה, נועדיה ואשת ישעיהו, הרי יש את ירמיהו, שכבר התחיל לנבא, ציטוט, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, סוף ציטוט. כזכור, השיפוץ היה בשנה ה-18 ליושיהו, כלומר כאשר ירמיהו היה בעל ותק של 5 שנים בתחום הנבואה. למען האמת, הייתי מאוד מתפלא, אילו המשלחת הייתה מגיעה לירמיהו. יש לזכור שמדובר בשנה ה-5 של ירמיהו, מתוך קריירה בת למעלה מ-40 שנה. ספק אם באותה עת המוניטין שלו היה כה טוב. להפך, רק בדיעבד, האומה, בעצם הכללתו בכתבי הקודש שלה, הפכה את ירמיהו לגדול בדורו. דברי חולדה היו נוקבים וברורים. ציטוט, ותאמר אליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, יושיהו, כן? כה אמר אדוני, והנה דברי אדוני, הנני מביא רע על המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים, למען החיסני בכל מעשה ידיהם, ונצטח חמתי במקום הזה ולא תכבה. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את אדוני, כה תאמרו אליו. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך, ותיכנע מפני אדוני בשומך אשר דיברתי על המקום הזה, ועל יושביו להיות לשמה ולקללה, ותקרא את בגדיך, ותבכה לפני, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. לכן הנני אוסיפך אל אבותיך, ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא על המקום הזה, וישיבו את המלך דבר. סוף ציטוט. לחולדה היו שתי בשורות, אחת טובה ואחת רעה. הרע היא שירושלים תחרב. הטובה היא שיושיהו ימות קודם ולא יראה את זה. הדבר המעניין הוא שבקשר לירושלים היא צדקה. בקשר ליושיהו היא טעתה. ונדבר על זה כשנזכיר את מות יושיהו עליו השלום. יש חוקרים הרואים בטעות זו הוכחה לאמינות הנבואה. שראילו הייתה זו נבואה בדיעבד, הכותב היה הורג במרכאות את יושיהו, כפי שאכן קרה. ויש הרואים בנבואה זו הפוך על הפוך. העת כותב מאוחר שינה את גורל יושיהו על מנת להעניק לנבואה אמינות. מתוך דברי חולדה ניתן להבין שהספר עוסק בעבודת אלילים כלשהי. ככתוב, תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים. אבל כזו שהצית את חמת אדוני עד כדי כך שירושלים תחרב בשל עבודת אלילים זו. לא זאת אף זאת, רק ההקטרה, החלק הקטן בפולחן, העלתה את חמת האל באופן דרמטי. ניתן רק להבין מה היו שאר חטאי העם. אולם יושיהו רך הלבב, קרוע הבגדים והבוכה לא יענש. העונש יבוא לאחר ימיו. ניתן אך לתהות מה יום מיומיים. הרי העם עבד אלילים שנים רבות. מה קרה עכשיו? נניח לשאלה לעת עתה, עוד נחזור אליה. יושיהו לא התעצל. ציטוט, וישלח המלך, ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית אדוני, וכל איש יהודה, וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים, וכל העם, למי קטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד, ויחרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני, ולשמור מצוותיו, ואת עדותיו, ואת חוקותיו, בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת, הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. סוף ציטוט. יושיהו הבין שעת צרה ליעקב, וכינס את הזקנים. אני מזכיר שזקן במקרא הוא לא רק ציון כרונולוגי, אלא מילה נרדפת לחכם ותיק ומנוסה. בחברה אוראלית, ברוב הידע עובר בעל פה, לוותיק בעל ניסיון החיים יש יתרון על פני הצעיר. יושיהו קרא בספר לאוזני הזקנים. הנה, כשזה חשוב לו, הוא יודע לקרוא. על מנת להגביר את הרושם, וגם על מנת שיראו ובעיקר ישמעו אותו היטב, הוא עלה על העמוד. העמוד בי הידיעה. מדובר באחד העמודים שהיו בשער המקדש אשר בנה שלמה. ציטוט, ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז. סוף ציטוט. ראוי לציין כי יושיהו עוצב באופן ספרותי כמשה שני. ואני מזכיר את פרק 58, של נעלך מעל רגלך, על עיצוב דמויות מקראיות כמשה שני. בדף הפרק שמתי קישור. משה הוריד את התורה מהר סיני, יושיהו מצא ספר תורה. משה הוציא את ישראל ממצרים, יושיהו הוציא את ישראל ממצרים הרוחנית, האלילות. משה הוביל את העם לכנען, יושיהו הוביל את העם לאמונה באל אחד. משה קראת ברית בסיני, יושיהו קראת ברית בירושלים. משה בנה את המשכן, יושיהו שיפץ את המקדש. לאחר קריטת הברית, התחיל יושיהו לפעול במרץ. קודם כל המקדש. ציטוט, ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול, ואת כהני המשנה, ואת שומרי הסף, להוציא מאחל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה, ולכל צבא השמיים, וישרפה מחוץ לירושלים בשדמות קדרון, ונשא את אפרם בית אל, והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל, לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים. ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון. וידק לעפר, כלומר עשה דק, פורר לחתיכות קטנות, וישלח את עפרה על קבר בני העם, ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר אנשים הורגות שם בתים, לאשרה. סוף ציטוט. יושיהו התחיל בתיהור מעגלי. מבפנים, החוצה. המקום הראשון שתואר הוא המקדש כמובן. כל הכלים האליליים הושלחו החוצה מיד וללא דיחוי. כלי הבעל, האשרה וצבא השמיים נשרפו היטב בשדמות קדרון, ועפרם נלקח לבית אל. על בית אל נדבר בהמשך. הבחירה בשדמות קדרון אינה מקרית. הכוונה היא למורד נחל הקדרון, בו זרמו השפחים של ירושלים בהתאם לכוח הכבידה. ביציאה לערוץ הקדרון, בנקודה הנמוכה ביותר בחומה, שכן שער האשפות המקראי. וגם שער האשפות המודרני הוא בנקודה הכי נמוכה בירושלים. יש כמה מטרים בחומה שהם יותר נמוכים, אבל זה בטל ב-60. השריפה בשדמות קדרון הבטיחה שהביוב והגשם יישאו את השרידים אל מדבר יהודה וים המלח. המדע על הכמרים הובא כאן, הגם שזה חורג מתחום המקדש, ומתייחס לסביבות ירושלים ולא למקדש גופה. יושיהו ביטל את הכמרים, שמחובס למשהו קטלני יותר. כומר הוא כינוי גנאי לכהנים אליליים. כשהיהדות חיפשה שם לכהני הדת של הנצרות, המילה כומר שנבחרה מסבירה היטב את דעת היהדות על הנצרות. בנוסף לכמרים המושבתים, יושיהו גם עצר את החשודים הרגילים, כמו שנאמר בסרט קזבלנקה. בעל וצבא השמיים. בנוסף, יושיהו הוציא את האשרה, בת זוגו של אדוני, ואני מזכיר את הפרק על עבודת הבעל ואת הפרקים על חורבת תימן, שרף אותה בנחל קדרון, לא רחוק משדמות קדרון, את השאריות פורר לעפר, ואת העפר השליך על קבר בני העם. השלכת העפר על קבר בני העם היא מעניינת. יושיהו לא נתן לעפר להישתף בנחל, ולא לקח אותו לבית אל, אלא פיזר אותו על קבר בני העם. והשאלה היא, מדוע? התשובה נעוצה בתפיסת הטומאה והטהורה של דת ישראל. כידוע, ביהדות יש כמה רמות טומאה. מצורע, נידה, זב וכיוצא בזה. אולם, דרגת הטומאה החמורה ביותר, מה שמכונה אבי אבות הטומאה, היא טומאת המת. לא לחינם יש כהנים הנמנעים מכניסה לבית קברות. ואני מזכיר את הלכות פרה אדומה שנועדו לטהר את הכהן במקדש מטומאת המת. פיזור שרידי האשרה על קבר בני העם נועד לטמא את השרידים ולמנוע כל שימוש עתידי בהם. האשרה נתפסה כאלה נערצת ולגיטימית בעיני חלקים גדולים מהעם. סביר מאוד שיהיו כאלה שינסו לקחת את שרידי האשרה לצורך זה או אחר. חישבו מה קורה היום כשאדם דתי, ולא רק, הנתקל בספר תורה שרוף, קרוע או פגוע באופן כלשהו. איזה יחס מקבלים שרידי הספר? אז קרו את היחס והכפילו אותו מאות מונים על מנת להבין מה היה היחס לא זכו שרידי האשרה. אבל ברגע שיושיהו תימא את השרידים באמצעות תומת המת, אף בר דעת לא יעז לנגוע בהם. זה מוקצה מחמת מיאוס. זה כמו שהיום מישהו יפזר באתר מסוים פסולת רדיואקטיבית. מי יתקרב לשם? זאת ועוד, קבר בני העם הוא מקום סתמי לחלוטין, שנועד לבזות את שרידי האשרה. אצילי ירושלים נקברו במערות קבורה חצובות, כמו העדות מספר ישעיה. פשוטי העם נקברו בקבר שוחה בשדה. בנוסף, הוא נטץ את בתי הקדשים, שם ארגו הנשים בתים לאשרה. כפי הנראה, יש לגרוס אורגות בדים ולא בתים. כלומר, נשים שארגו את בגדי הכהנים. לא ברור לחלוטין מי הם אותם הקדשים, אך אני משער, בעקבות אחרים, שמדובר בכהנים הקשורים בדרך זו או אחרת לפולחן האלילי, ואין כל קשר לזנות פולחנית שמעולם לא התקיימה. לאחר המקדש, יושיהו תיהר את סביבות ירושלים, כולל הכמרים כאמור שנדחפו לקטע על המקדש, ציטוט, ותימא את התופת אשר בגי ון הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך, וישבט את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, מבו בית אדוני, אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרברים, ואת מרכבות השמש שרף באש, ואת המזבחות אשר על הגג עליית אחז, אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית אדוני, נטץ המלך, וירץ משם והשליך את אפרה מנחל קדרון. סוף ציטוט. יושיהו תימת התופת וביטל את פולחן הקרבת הילדים. יש להדגיש כי הקרבת הילדים נתפסה כחלק מפולחן אדוני אלוהי ישראל. בספר ירמיה יש לנו עדות ברורה לעניין. ציטוט מפי האל. ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. סוף ציטוט. בפרק עתידי על קורבנות אדם נרחיב בעניין. בנוסף, יושיהו השבית, עוד מילה מכובסת, את הסוסים שהיו חלק מפולחן השמש. חלק מהקדמונים ראו בשמש אל היוצא לדרכו עם בוקר וחוזר לביתו עם ערב. אל במעמדו לא ילך ברגל כמובן. יש לו מרכבה. אז כחלק מפולחן אל השמש, היו מרכבות יעודיות לפולחן השמש. ויש אפילו את תיאור המסלול של הסוסים. מבית אדוני עד ללשכה של נתן מלך הסריס. לשכת נתן מלך שכנה בפרברים. הכינוי פרברים רומז אולי שלשכת נתן מלך הייתה במה שמכונה הגבעה המערבית. ברובע היהודי של ימינו, שכן של חולדה. אני מזכיר שסריס במקרא הוא ברוב המקראות משרת בכיר. מסלול מרכבות השמש יצא אם כן מהר הבית וירד למטה אל הגיא שבין הר הבית לגבעה המערבית. ירידה מתונה יחסית, כי הר הבית אז היה נמוך בהרבה, לעומת הר הבית בימינו, אותו הגביה הורדוס במאוד מאוד. ומשם המסלול עלה, לרוב היהודי של ימינו, עד ללשכה. כלומר, המסלול חרג מגבולות המקדש, ועבר ברחובות ירושלים. כך הקהל יכול היה לצפות בתהלוכה, ואולי אף לצעוד עם המרכבות. ואם יש מרכבה, אז יש סוסים. המרכבות נשרפו באש. גורל הסוסים כנראה לא שפר עליהם. אבל אני לא בטוח. סוס הוא חיה יקרה, היכולה לשמש היטב בחיל הרכב המלכותי. מצד שני, הסוסים היו חלק מהפולחן התמה, אז אולי באמת הם הושבטו לנצח. מי יודע? מקטע זה עולה כי הרחבת ושיפוץ המקדש נעשו לא רק על ידי יואש ויושיהו. אחז בנה עלייה כלשהי, ומנשה בנה שני מזבחות בשתי חצרות. לא ברור האם מנשה הוא שבנה את החצרות, אך הדעת נותנת שכן. ספק אם מישהו בנה חצר לצורך החצר ללא שימוש כלשהו. למשל מזבח. באופן לא מפתיע, בעל מלכים שלא אהב בלשון המעטה את אחז ומנשה גדולי החוטאים בעיניו, מלבד אחיו כמובן, לא טרח לציין את פעולות הבנייה בנוגע למקדש של מלכים אלה. כרגיל, מי ששומר על מסורות קדומות הוא ספר דברי הימים. בתיאור מעשה מנשה נזכרו המזבחות שנבנו, ציטוט, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים. סוף ציטוט. גם מעשה אחז וגם מעשה מנשה נוצו לרסיסים והשאריות נלקחו אל נחל קדרון. לאחר תיאור המקדש וירושלים, ניתן לטהר את שאר ארץ יהודה. ציטוט, ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויתמא את הבמות אשר כיתרו שם מהכהנים מגבע עד באר שבע, ונתת את במות השערים אשר פתח שר יהושע, שר העיר, אשר על שמאל איש בשער העיר, גם אני לא ממש בדוח מה כתוב פה, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי הם אכלו מצות בתוך אחיהם. סוף ציטוט. עד עכשיו לא היינו מרימים גבה. יושיהו תיאר את האלילים, ואנחנו בסדר עם זה. אבל פה יושיהו חזר על מעשה חזקיהו, סבא רבא שלו. הוא פגע בבמות אדוני אלוהי ישראל שמחוץ לירושלים. יושיהו הפיק לקח ממעשה חזקיהו. חזקיהו הסיר את הבמות וזהו. כך הוא הותיר שכבת כהנים חסרי פרנסה וממורמרים. יושיהו הביא אותם לירושלים. קודם כל שיהיו אצלו מתחת ליד ולא יציסו את האווירה. דבר שני, הוא דאג להם לפרנסה. ככתוב, אכלו מצות. פרנסה צנועה אמנם, אבל הוא לא הפקיר אותם לחרפת רעב. בתיאור התיהור יש משפט שאת פרטיו קשה להבין, אך בהחלט ניתן להבין את הכוונה. ככתוב, אשר פתח שער יהושע שר העיר, אשר על שמאל איש בשער העיר. מהקטע עולה, כי חלק מהבמות היו בשער העיר. השער הוא מקום חשוב ביותר בעיר הקדומה. קודם כל מדובר במעבר הכרחי. מי שרוצה לצאת או להיכנס לעיר, חייב לעבור בשער. בשער התנהלו חיי המסחר והכלכלה, בשער נערכו המשפטים, בשער גבו מיסים, בשער כינסו את העם, ובשער גם הייתה פעילות פולחנית כלשהי. הבאת כהני הבמות לירושלים העלתה שערה מעניינת אצל אחד מהאבות המייסדים של חקר המקרא. אנטישמי מנובל, אבל חכם בצורה בלתי רגילה. יוליוס ולהאוזן. הוא טען שכהני הבמות המובטלים הפכו למשרתי הכהנים בירושלים, וכך נוצר שבט לוי. השערה מעניינת, ובפרק עתידי על הכהונה נרחיב בנושא. ממצא מרתק יש בתל ערד. המקדש בערד חרב ללא חורבן של היישוב, בדיוק בסוף המאה השביעית לפני הספירה. מתאים בדיוק נמרץ לימי יושיהו. ככל הנראה, זו עדות ארכיאולוגית לרפורמת יושיהו. לאחר תיאור הבמות לאדוני, נזכרו במות נוספות. הפעם ליד ירושלים, ציטוט, ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל לאשתורת שיקוץ צידונים, ולחמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תועבד בני עמון, תימי המלך. סוף ציטוט. וזה מעניין. מדובר על מבנה פולחן שבנה שלמה, בנו של מייסד השושלת. מבנים שאיש לא העז לגעת בהם, כולל חזקיהו. במות פולחן לאלוהי העמים השכנים. ציטוט. אז יבנה שלמה במה לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. סוף ציטוט. בערך 350 שנה התקיים פולחן אלילי בהר המשחית, ואיש לא נגע בו עד יושיהו. הר המשחית הוא כנראה הר הזיתים. משחית מלשון משחה, כלומר שמן המשחה. ההר נמצא על פני ירושלים, כלומר צופה על ירושלים, והר הזיתים של ימינו מתאים לתיאור הזה בדיוק נמרץ. ובהמשך סופר על יושיהו, ציטוט, ושיבר את המצבות ויכרות את האשרים וימלא את מקומם עצמות אדם. סוף ציטוט. חזרה כללית על מה שכבר נעשה. עוד מצבה שאולי לא נהרסה, עוד אשרה שלא נחרטה, 2-3 במות אולי, ועל כל זה הוא פיזר עצמות אדם. את אפר האשרה הוא פיזר על קברים, את המקומות הוא טימה בהבאת עצמות אדם אליהם. כשנלחמים מלחמת חורמה באלילות, זוטות כגון כבוד המת, לא מטרידות את יושיהו יותר על המידה. לפי התיאור המקראי, יושיהו המשיך ותיהר את שטחי ממלכת ישראל לשעבר. ציטוט, וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נטץ וישרוף את הבמה הדק לעפר ושרף אשרה. סוף ציטוט. העיר בית אל נקשרה ליעקב אבינו, שם הוא חלם את חלומו המפורסם. מקדש בית אל נכרח על ידי בעל מלאכים ישירות עם ירובעם בן נבט. ציטוט, ויבעץ המלך, ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. סוף ציטוט. מקדש בית אל נחשב כמקדש מלכותי, כמתואר בספר עמוס, באימות שבין אמציה כהן בית אל, לבין עמוס הנביא. ציטוט. ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנווה. ובית אל לא תוסיף עוד להינווה, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. סוף ציטוט. תיאור הריסת מקדש בית אל רומז שגם 100 שנה לאחר חורבן ממלכת ישראל, האוכלוסייה המקומית עדיין הולכת למקדש בית אל. רמז לכך שגלות 10 השבטים לא הייתה מוחלטת כמו שספר מלכים מספר לנו. מקדש בית אל הוא המתחרה הישיר, הגדול והמאיים של מקדש ירושלים. ברור מדוע ליושיהו יש אינטרס מיוחד בהריסת המקדש המתחרה בהי הידיעה. אולם, יש המטילים ספק האם יושיהו אכן הרס את מקדש בית אל. נתחיל בעובדה הפשוטה שבית אל היא מחוץ לתחום השיפוט של ממלכת יהודה. לא בטוח שהפחווה, הנציב, האשורי, היה כה שמח לראות את יושיהו הורס אצלו מקדשים בחצר האחורית. יש הסבורים כי מדובר בדמדומי האימפריה האשורית, מה שנכון, ושיושיהו הרשה לעצמו להיות קצת חוצפן. בעיה שנייה וחמורה יותר היא שבית אל חרבה אחרי ימי יושיהו. אין במקום שום עדות לחורבן מלא או חלקי בסוף המאה השביעית, כמו שמצאנו בערד למשל. בעיה. כפי הנראה, מדובר בנקמה ספרותית של בעל מלכים בבית אל השנואה ומקדשה השנוא אף יותר. בהמשך יש סיפור על קבר מסוים. ציטוט, ויפן יושיהו, ויאר את הקברים אשר שם בהר, וישלח, ויקח את העצמות מן הקברים, ויסוף על המזבח ויתמאהו. כרגיל, כדבר אדוני אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה, ויומר, יושיהו הכוונה, מה הציון הלז אשר אני רואה? ואמרו לבנשי העיר, הקבר, איש האלוהים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל. ויומר, יושיהו, הניחו לו, איש על ינע עצמותיו, וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. סוף ציטוט. הסיפור הוא סגירת מעגל עם סיפור שבא במלכים א' פרק י' ג'. שם סופר על איש האלוהים מיהודה שבא לירובע מלך ישראל. ציטוט, והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר אדוני ויומר, מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבומות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. דילגתי על הקטע שבו נאסר עליו לאכול ולשתות, אבל הוא אכל ושתה. בכל זאת, ויחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר ישיבו, וילך וימצאו אריה בדרך, וימיתהו, האריה הכוונה, ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה והאריה עומד אצל הנבלה, עוד דילוג, וישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו אל החמור וישיבהו, ויבוא אל עיר הנביא, הזקן לספוד ולקוברו, וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי! ויחרי קוברו אותו, ויאמר אל בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו. אצל עצמותיו הניחו את עצמותיי. כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר אדוני על המזבח אשר בבית אל, ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. סוף ציטוט. הסיפור במלאכים א' פרק י' ג' נכתב בימי יושיהו, ונועד להכשיר את הרס בית אל, מקום קדוש לכל הדעות, באמצעות נבואה בדיעבד. לאחר הטיפול העדין בבית אל, יושיהו המשיך לכאורה עם שאר שטחי ממלכת ישראל שעבר. ציטוט, וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, אשר עשו מלכי ישראל להכעיס, הסיר יושיהו, ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. ויזבח שם את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, ויסרוף את עצמות אדם עליהם, וישב ירושלים. סוף ציטוט. גם פה פיזר יושיהו עצמות אדם מלוא החופן. ושוב עולה השאלה, האם מדובר בתיאור ממשי של האירועים בשטחים שלא ברור האם היו נתונים לשליטתו בכלל, או שמא מדובר בייפוי ספרותי של המציאות. נקודה מעניינת היא תיאור הרפורמה של יאשיהו בספר דברי הימים. האירועים נזכרים אמנם, אבל בסדר שונה. ציטוט, ובשמונה שנים למולכו, והוא עודנו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד אביו. וב-12 שנה, החל לתאר את יהודה וירושלים מן הבמות והאשרים והפסילים והמסכות. וינצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר למעלה מעליהם גידע, והאשרים והפסילים והמסכות שיבר והדק, ויזרוק אל פני הקברים הזובחים להם. ועצמות כהנים שרף על מזבחותם, ויתאר את יהודה ואת ירושלים, ובערי מנשה, ואפרים, ושמעון, ועד נפתלי, בחרבותיהם סביב. וינתץ את המזבחות, ואת האשרים, והפסילים כיתת להדק, וכל החמנים גידע בכל ארץ ישראל, וישב לירושלים. ובשנת 18 למולכו, לתאר הארץ והבית, שלח את שפן בן עצליהו, ואת מעשיהו שר העיר, ואת יואח בן יואחז המזכיר, לחזק בית אדוני אלוהיו. סוף ציטוט. בעל דברי הימים עשה מה שכל מועמד לעבודה עושה. שיפץ את קורות החיים. בעוד שלפי ספר מלכים, יאשיהו שיפץ את המקדש רק בשנה ה-18 שלו, ורק בעקבות מציאת הספר נערכה הרפורמה בפולחן, הרי לפי ספר דברי הימים, כבר בשנה השמינית למולכו, יאשיהו החל לדרוש לאדוני. בעל דברי הימים קיזז לו 10 שנים ממה שאני מכנה תקופת הבערות, הג'הליה, של יאשיהו, בטרם גילוי הספר. יאשיהו מלך 8 שנים כתינוק שנשבע, ומיד כשעמד על דעתו, בגיל 16, הוא החל לדרוש לאל. זאת ועוד, כעבור 4 שנים, בגיל 20, הוא החל בתיאור האלילות, כלומר הרפורמה, ורק בשנה ה-18, לגמרי במקרה, וללא קשר, הוא ערך שיפוץ במקדש, שיפוץ בו נמצא ספר תורה. ספר שאישר בדיעבד את מהלכיו. בפרק הבא נדון בשאלה איזה ספר נמצא, מדוע בכלל קרתה הרפורמה, מה היו תוצאותיה, מדוע היא נכשלה ומדוע היא הצליחה. יהיה מעניין. זהו, עד כאן. ספר התורה מצאתי. על רפורמת יאשיהו חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, אזוב הקיר, אלון גלוסקה, אלי לבנה, וכנרת להב זוהר, שעזרו ליאשיהו לפזר עצמות אדם על הבמות השונות. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות מגדל עוז, שתעלוזנה בנות מגדל העמק. אגב, אם מי מהמאזינים רוצה שגם שם יישובו יוזכר בתשמחנה תעלוזנה, מוזמן לכתוב אליי. הדואל הוא ilan@ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר ממתין לכם דומם ובשקט, ואפילו רשימת התפוצה, נטולת הפרסומות ודואר הזבל, מחכה לכם ליד טופס צור קשר. ה-RSS הראוי הוא HTTPS, אפשר גם לי S, ilanabc.co.il, podcast. ספריי, הסגן של בר כוכבה, מספרי 2 בהיסטוריה, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים באתר לכל דורש, וגם בחנות של מוזיאון ארצות המקרא. אם אתם אוהבים את ההסקט ורוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, על ההרצאות, חוגי הבית והתוכן האיכותי והמושקע שנוצר כאן בעבודה קשה בחומר ולבנים, כמו בני ישראל במצרים, בדגש על אחראי הרווחה בארגונכם, ובעיקר, כמו שחברתי הטובה, דוקטור תמר אלעם גינדין אומרת, מסגרות שמשלמות היטב, הרי גם הערוצים הישירים פתוחים בפניכם. הדרך הראשונה, ללא מחויבות, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר com.fi. באתר שמתי קישור וגם מדף הפרק במקום בולט. אי אפשר לפספס את זה. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון. תודה לאלה שקנו לי קפה, ותודה לתומכי הפטריון. ואני מזכיר שהפרק הוא בחסות דוקטור ירון הראל. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בסיוון. שם הפרק, ספר התורה מצאתי, על רפורמת יאשיהו חלק ג' וכנראה אחרון, בלי נדר. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדוו באייר, שם הפרק בין בריסל לברלין, על כתבי המאירות. אני שמח להמליץ על הסקט חדש העונה לשם שיחת ספרות. בהסקט זה משוחחים אביב מלכה, שהיה עורך הקול של הפודקאסט של התנך, וחיים פסחוב, עם אנשים שונים על ספרות. נשמע קטע מההסקט.
למה לא ראית בספר קצת את הצד של אמא של יונתן, המלכה, בקשר לנסיעת אישה שנייה?
בקשר לניסויים עם
אפרת. זאת תמיד שאלה בספר, כשאתה יוצר דמות, עד כמה היא תקבל תפקיד מרכזי או שהיא תישאר דמות משנה. שאלה טובה. זה תמיד התלבטות בעניין הזה, כי לא יודע, היא יצאה בסופו של דבר דמות משנה, היא דמות לא כך מפותחת מבחינת העלילה, אבל אין ברירה, כי אחרת זה... אפשר לכתוב רומן של 600 עמודים כמו הרומנים הרוסיים הקלאסיים. לא, אפשר,
אתה יודע. כן, פולט, למה
ללכת? לא, נכון, לא, זה, כן, אני לא, אני גם פחות אוהב את זה, ובסופו של דבר זה כמו בצילום, צריך להשאיר חלק ב... לשים פוקוס על משהו ודברים אחרים לטשטש אותם קצת. זה... זה תמיד שאלה באומנות. כמה אתה יכול להכיל ומה אתה לא יכול להכיל.
You're listening to SB Campus Radio.
מדברים ספרות.
איך אתה משלב את עיסוקך כעורך דין עם הכתיבה?
זה סוג של סכיזופרניה שאני חי איתה כבר לא מעט שנים.
אוי.
במשל, כן, אבל יש בזה משהו. כי אתם פוגשים אותי עכשיו במשרד שלי, במשרד עורכי הדין שבו אני עובד. ופה זה עבודה מלאה, זאת אומרת, מה שמטריד אותי פה זה עניינים משפטיים, כתבי תביעה, כתבי הגנה, עדויות, כל מיני דברים כאלה. לקוחות, וכתיבה ספרותית, אומנותית, היא דורשת סוג אחר של ריכוז, סוג אחר של מחשבה. ולכן אני מחלק את חיי בהתאם, זה אפילו... זה פעם, אני אמרתי, אני מלא, יש לי פה משרד, אני סוחר אותו בלא מעט כסף. אז אמרתי, יש ימים שאני מסיים לעבוד מוקדם יחסית, נניח ב-4 או 5, אני יושב שעתיים ואני אכתוב פה במשרד, יש לי פה גם שקט שאין לי בבית. וכתבתי ככה ספר שלם. רק בסוף הוא לא יצא, בסוף מה שיצא זה יצא כמו איזה מסמך משמעתי, זה יצא כמו סיכומים בתיק. זה לא היה שווה הרבה, ומזה למדתי את הלקח שאי אפשר לעשות, להרבב בין העולמות. זה אני כותב בבית, במאוחר בערב בדרך כלל, באווירה אחרת, אחרי שאני עושה איזו הפסקה בין שני העיסוקים. אבל זה קיום שהוא לא פשוט תמיד, כן? זה מין קיום כפול כזה.
קשה לעשות את זה במקביל, אתה אומר.
זאת מציאות חיי, להתפרנס רק מכתיבה, יש לי משפחה, יש לי 3 ילדים, זה לא דבר שאני יכול לפרנס אותה מכתיבה. כנראה שמוזיקה אני לא כך יודע, אבל כנראה, אני יודע בכתיבה מעטים מאוד 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 מתפרנסים רק מכתיבה, וגם זה בדרך כלל בדוחק.
ומישהו במשפחה הקרובה שלך גם עוסק בכתיבה?
תראה, אבא שלי, עליו השלום, היה כותב מחונן, הוא כתב גם ספרים, הוא גם היה משורר. ואני חושב שהרבה מהעיסוק שלי בכתיבה אני חייב לו. הייתה אווירה בבית, גם של עברית, של שפה שהייתה מאוד מרכזית.
כן, אתה מספר שאבא שלך, שנזכיר למאזינים, הוא היה גם שר החינוך וגם עסק בעוד תפקידים ציבוריים רבים.
כן, היה שר לאיכות הסביבה, היה יושב ראש האופוזיציה, היה, כן,
תגיד חשוב. הוא נע הפה הדובר של השמאל הישראלי.
כן.
הוא סיפרת באחד הרעיונות שהוא תמיד נהג להחזיק את ספר התנ״ך ככה בשולחן הכתיבה שלו.
נכון, נכון. התנ״ך חלק היה ממש חלק מהחיים שלו ברמה היומיומית כמעט, כן. גם בסגנון הכתיבה וגם ברקע התרבותי ובעומק התרבותי שהוא שאב ממנו. וגם אני חושב בדמויות הזדהות, אני חושב שהוא לא דיבר על זה ולא היה מודה בזה, אבל אני חושב שהדמויות של הנביאים התנ״כיים זה... ככה דוגמאות שמאוד הדריכו אותו בחייו. הנביא שלא מהסס לצאת נגד השלטון וגם חוטף על זה ומשלם מחיר. אני חושב שבעיקר בשנים האחרונות הוא ראה את עצמו במידה רבה כנביא זעם.
ולסיום, שיתוף הפעולה עם רועי אזולאי נמשך. נשמע שיר נוסף של רועי, וזו הזדמנות נוספת להודות לרועי שחולק עמנו את פרי עתו. להתראות.
הים אינו מלא. מה שווה המנגינה אם איש אותה אינו שומע? מה שווים המים אם איש בהם אינו טובל? גם צבעי הקשת בשמיים מאבדים יופיים מאחורי ענן אפל. תפוח מסתתר מאחורי ענף גבוה, העלים אותו הסתירו ואין איש רואה. אך אם לא יכתף בזמן, מה טעמו? ומה שווה אילן פורה? מכחול ביד צייר מוכשר, אבל נייר לו עין, ואוצרות גנוזים שאיש לא יגלה. השמש עוד זורחת, הכל רגיל עדיין. הנחלים זורמים, אבל הים אינו מלא. מה שווה הסוד, אם איש אותו אינו יודע? ומהי ציפייה, אם כלום אינו קורה? גם פלא הבריאה מאבד את ייחודו, ללא המאמין המתפלל אל הבורא.